בחודשים האחרונים קיבלו בתי המחוקקים באירלנד ובצ'ילה החלטות תקדימיות המטילות מגבלות על קשרים כלכליים עם ההתנחלויות ביהודה ושומרון. על ההתפתחות הזאת אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם מי שכתב מחקר קצר בעניין הזה, אמיר פראגר, עוזר מחקר בתוכנית לחקר דלגיטימציה ו-BDS במכון. שלום אמיר.
שלום.
ראשית, ספר לנו מנקודת מבטך, איך ניתן להסביר את התופעה, את ההתפתחות הזאת, על שתי הדוגמאות שאתה מתמקד בהן, אירלנד וצ'ילה, שני מקומות שונים לחלוטין.
שתי הדוגמאות יושבות על תשתית מאוד מעניינת, מתחילה קודם כל, אפשר לקרוא לזה מצוקה של הפלסטינים ותומכיהם בשנים האחרונות, מהיעדר קיום מסע ומתן והקושי שלהם להשיג תעודה בזירה הבינלאומית. ולכן קיים ניסיון להוביל למהלכים בזירה הבינלאומית נגד ישראל ולהעצים את התמיכה בפלסטינים. כשהמהלכים האלה שנעשים בכל מיני מקומות תפסו תאוצה דווקא באירלנד ובצ'ילה, בגלל רקע של תמיכה בפלסטינים שקיים במדינות האלה. בצ'ילה זה רקע של אוכלוסייה פלסטינית מקומית גדולה.
של מהגרים.
של מהגרים, מאות אלפי פלסטינים שהגרו במהלך מהמאה ה-20 לצ'ילה, ובאירלנד יש הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית ופוליטיקאים, בעיקר מהשמאל, אבל לא רק, שלאורך השנים מביעים עמדה ביקורתית כלפי ישראל ותמיכה בפלסטינים. כמה מארגוני ה-BDS הפעילים ביותר באירופה פועלים באירלנד במשך שנים. זה לא דבר שהוא חדש לנו. ולכן היוזמות האלה של הרשות הפלסטינים ושל תומכי הפלסטינים לקדם חקיקה ומהלכים בינלאומיים לטובתם, תפסו תאוצה דווקא בשתי המדינות האלה בשנה האחרונה. זה בולט במיוחד שוב לאור הכיפאון שקיים בשטח והקושי של הפלסטינים לייצר איזושהי תעודה למצבם בשטח מול ישראל. וזה הרקע לגבי החקיקות. המהלכים הזה לא מהלכים של מעכשיו לעכשיו, אלא הרבה מאוד עבודת הכנה. רוב גדול של חברי פרלמנט, כפי שהם זכו פה בשתי ההצעות, זה משהו שעובדים עליו לאורך זמן כדי להשיג אותו. וזה פשוט הביטוי של זה מגיע עכשיו, בחודשים האחרונים, לאור אותה מצוקה ולאותו כיפאון.
ברור. בוא נדבר על המגמה הזאת של ניסיון לפגוע כלכלית בישראל, בדגש על הניסיון לפגוע בחברות שפועלות בהתנחלויות. אנחנו מבינים גם מקריאה במחקר שלך שקיימת אפשרות שמועצת זכויות האדם של האום תפרסם בקרוב איזושהי רשימה שחורה. מכאן אני רוצה לשאול אותך לגבי הצד הישראלי בכל הסיפור הזה. זאת אומרת, האם ישראל ערוכה? האם ישראל כבר שקלה צעדים שנועדו להתמודד עם האפשרות הזאת? וגם מה לגבי שתי הדוגמאות שזה אתה ציינת? מה עושה ישראל בזירה הזאת?
אז המחקר לא עסק במעשים ובפעולות של ישראל, אלא רק ברקע קצת למדנו על זה. אפשר לראות שמאחורי הקלעים ישראל פועלת. אותה רשימה שחורה של מועצת זכויות האדם של האום נידונה בתקשורת כבר חודשים ארוכים, למעלה משנה, ובכל פעם כשיש פרסום על כך שהיא עומדת להתפרסם, אז היא לא מתפרסמת בסופו של דבר. ראינו דיווחים על לחצים שישראל ושארצות הברית מפעילות מאחורי הקלעים כדי למנוע את הפרסום וכדי לדחות אותו, אבל לא לעולם חוסן. מתישהו התוכנית הזאת, הרשימה הזאת כנראה תתפרסם, ולכן זה פרסומה, ושמתכתב גם עם יוזמות כמו שראינו באירלנד ובצ'ילה, מצריכים איזושהי התמודדות. ההתמודדות יכולה להיות החל מבירוקרטית ושינוי ניסוחים ברמה כזאת שבעצם הרשימה תגיד הרבה דברים, אבל בפועל לא תגיד כלום. כפי שהחקיקות האלה יכולות מצהירות על תמיכה, אבל בפועל, למשל בצ'ילה, אין לזה שום משמעות טכנית בשטח על הממשלה. הממשלה לא מחויבת להצהרה. אז כך ישראל יכולה להשפיע מאחורי הקלעים על הארגונים, החברות וההחלטות הסופיות שיצאו, שבסוף לא תהיה להן משמעות מעבר להצהרה. לשם גם אנחנו מכוונים בהמלצות שלנו במאמר, שכדאי לשבת עם המנסחים, עם אנשי הביצוע, עם האנשים הטכניים בכל המדינות והארגונים, ולראות איך אפשר להעביר את ההחלטות האלה למשהו שהוא פחות קריטי לישראל. בנוסף, ישראל צריכה, או אולי לפני הכל, ישראל צריכה לראות איך היא מונעת את התמיכה בכל המהלכים האלה. שהפתרון שנמצא מעל פני השטח הוא כמובן קודם כל להראות רצון ועניין אמיתי בלמנוע את זה, ועל ידי קיום איזשהו מסע ומתן והתייחסות לצרכים של הצד השני.
כלומר לפלסטיני.
כלומר לפלסטיני וגם לזירה הבינלאומית, גם אם כרגע ישראל מגיעה למסקנה שאין פרטנר בצד הפלסטיני, היא צריכה להראות לקהילה הבינלאומית, שהיא מוכנה לעשות את המאמץ, שהיא מעוניינת למנוע את הקושי הזה ואת התקיעות שבה שני הצדים מצויים בה. וככה, אם ישראל תפגין רצון טוב ועניין אמיתי כדי לשפר את המצב, העולם החיצוני, העולם הקהילה הבינלאומית, פחות תהיה מגויסת לפגוע בה, כדי ללחוץ עליה. יש מקל וגזר. אם אנחנו נרצה לאחוז בגזר, אז לא יצטרכו להכות בנו עם מקל. אז זו ההמלצה הראשונה שאנחנו קוראים לה, לעשות איזשהו מאמץ להפגין רצון לכיוון ההוא. מעבר לכך, כל מיני יוזמות מקומיות של שיתופי פעולה, אזורי תעשייה, אישורי בנייה, כל דבר שיכול להקל על החיים ועל המציאות בשטח, ולהראות את זה לקהילה הבינלאומית ולגורמים השונים שצריכים לבחון איך הם מגיבים למצב שקורה פה. כל יוזמה שכזאת תהיה ברוכה. מעבר לכל זה, יש את, כפי שדיברנו קודם, הפוליטיקה של הארגונים, של המדינות, לנסות להבין מה החוקים שלהם, מה האינטרסים של כל אחד, ולהשפיע על הממשלות, על חברי פרלמנט, על מובילי דעה, כדי שהם יימנעו ממהלכים שכאלה.
תודה רבה, אמיר.
בבקשה.